חושב? מה אתה חושב, פרו? שהעולם זה עולם הפקר? אין דין ואין דיין? אתה לקחת, חטפת אישה בניגוד לרצונה? אתה תחטוף על זה. יש מנהיג לעולם, יש מוסר, יש אמת. על ידי זה שהיא מתייעצת, שהיא מנחה את המלאה, פרעה קולט מי זאת האישה הזאת. זאת אישה שקשורה עם קודקוד שמיים, עם מדרגת חיים עליונה, ואז מתחיל ליפול לו האסימון. בואי נה, אז היופי שלה היא כל כך יפה. למה? כי שום דבר לא מתחיל מהצד הנמוך, מכאן ועכשיו. כל היופי שלה הוא ביטוי לנשמה, הוא ביטוי לחיים גדולים. אז השיעור של מה זה היופי של שרה, זה נעשה בארמון. ובגלל שפרעו הוא מלך מצרים, אז הבירור שנעשה בארמון של פרעו, אז הוא משפיע על כל ארץ מצרים כולה. בסדר? אז נסכם. חזל למדו מזה שהקדוש ברוך הוא עיקה את פרעו על דבר שרי, שהיה פה דיבור של שרה, ופרעו חטף את המכות על פי הנחיה של שרה, וזה בא להגיד, בא לגלות מה מקור היופי שלה. המקור שלה הוא מלאכי, המקור שלה הוא עליון, הוא אלוקי. בסדר?
הרבנים?
כן.
זה כאילו קצת כזה, אני לא יודעת אם זה שאלה או פשוט.
שהתורה לא מדלגת על תיאור יופיין של כל האימהות. על שרה כתוב, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, והמצרים כתוב שהם ראו שהיא יפה מאוד, ועל רבקה כתוב כי טובת מראה היא, ועל רחל כתוב יפת תואר ויפת מראה, תיאור של יופי כפול, יפת תואר ויפת מראה. זאת אומרת שאלף התורה לא מזלזלת ביופי, אבל כל מה שהתורה מדברת על היופי זה מצד שהוא מביע מדרגה רוחנית. אנחנו ראינו, אולי תסתכלו, נחזור טיפה למקורות שראינו בשבוע שעבר, שרשי במקור אחד, רשי במקור אחד אומר דבר אחר, אתם רואות מנהג העולם? מנהג העולם שעל ידי תורח הדרך אדם מתבזה, וזו עמדה ביופיה. אז אמרנו שאישה כשהיא הולכת דרך ארוכה, בחום, בקור, בשמש, בלי קוסמטיקה, בלי קרם לחוד, בלי... אז מה קורה באופן טבעי? האור שלה הולך ומתבנה. יש חוקי טבע פשוטים. אבל אברהם אבינו קלה, בואי נע, על היופי של שרה לא חלים חוקי הטבע. היא עומדת ביופיה. בת שבע כבת כת ליופי, נכון? היופי שלה נשאר. זאת אומרת שהיופי שלה הוא כבר מבטא צד רוחני נשמתי. כמו שהנשמה נצחית, ככה גם היופי של שרה. זה יופי שהוא כל כולו השתקפות של הארת הנשמה. וזאת מדרגה של קידוש השם יותר גדולה. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא מופיע רק בשכל, במחשבה, בלימוד התורה, באמונה, זה דבר נפלא. אבל אם הוא מופיע גם בתאי האור של הגוף, וואו, זה תיקון עולם. ובאמת ראינו שעד הירידה למצרים אברהם אבינו לא שם על היופי של שרה. זה לא העלה ולא הוריד אצלו, נכון? למדנו את זה מתוך צניעות שביניהם. אבל כשהם הגיעו למצרים והשתקפה לו בבואתה והוא ראה אותה כחמה זורחת, והסברנו שמה זה חמה זורחת? אור כללי. אז הוא הבין שהיופי שלה זה לא משהו חומרי פרטי, אלא יש לו כבר מדרגה כללית, ואז הוא התייחס אליה. נכון? ואז הוא מבין שהיופי שלה זה לא, זה לא פיזי, זה לא חומר, זה הערה של נשמה, וזאת מעלה של תיקון עולם, שלעתיד לבוא תהיה אחדות גמורה בין הנשמה ובין הגוף. איפה רואים את זה כבר? אצל שרה אימנו. בסדר? כן, אז אמרנו שעל ידי הדיבור של שרה, פרעו נופל לו האסימון מה מסתתר מאחורי היופי של שרה. בסדר? אבל אומרים חז"ל שיש ערך מוסף למפגש של המצרים עם היופי של שרה. כי זה גורם להם להעריץ את היופי של שרה. ואז מה זה עושה? חז"ל אומרים שכל מה שקורה בספר בראשית זה מניח את היסודות של עם ישראל. אז אם בהיסטוריה הבראשיתית של עם ישראל הגויים מעריצים את שרה, זה חוקק בגרעין האנושות הערצה של האומות לעם ישראל. הגויים צריכים להעריץ את עם ישראל. למה? כי עם ישראל זה עם השם. אם מעריצים את עם ישראל, מעריצים את הקדוש ברוך הוא. אז אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא מסובב את זה, שהמצרים ייפגשו עם היופי של שרה ויעריצו אותו וישתאו. ומה זה עושה בעולם? זה בונה תכונה של הערצה של הגויים את עם ישראל. בואו תסתכלו. נכון, אבל באמת ראינו שהיופי הזה זה לא גוף, זה הערת נשמה. אז גם בלי שהם רוצים, הם מעריצים את הערת הנשמה. בסדר? אז תסתכלו במקור 2. אומרים חז"ל, ויראו אותה שרי פרעה ויללו אותה אל פרעה ותוקח האישה בית פרעה. חז"ל לומדים מהמילה ותוקח לשון מקח וממכר. זאת אומרת שהייתה פה התערבות על כסף. רבי יוחנן אמר, מתעלה והולכת. איך היא הייתה מתעלה והולכת? אחד אמר, מצרי אחד אמר, אנא להב 100 דינרים ויעלל עימה. זאת אומרת, אני מוכן לשלם 100 דולר כדי לזכות להסיע אותה בטקסי לפרעו. רק בשביל להסיע אותה, הוא היה מוכן לשלם 100 דולר. ואחד אמר, והשני אמר, מה זה 100 דולר? אנא יהב 200 ויעלל עימה. אני מוכן לשלם 200 דולר כדי רק לזכות להסיע אותה לפרעו. וככה היא הייתה מתעלה ומתהלכת. כל אחד היה מוכן לשים עוד יותר כסף רק כדי לזכות להסיע אותה. שואלים חז"ל, אין לי בעולם הזה, בעולם הבא מיני, האם זה סיפור של היה ונגמר? היו היה שבמצרים העריצו את שרה וזהו? מיני שזה יש לזה השלכות גם לעתיד לבוא, לעולם הבא? תלמוד לומר, חז"ל מביאים פסוק מישעיהו ששם כתוב, ולקחום עמים והביאום אל מקומם. לעתיד לבוא, זה יהיה אינטרס של הגויים להחזיר אותנו לארץ ישראל. מתוך שהם יעריצו אותנו, הם ירצו שאנחנו נגיע למקום הטבעי שלנו, שאנחנו נהיה מה שאנחנו, והם ייקחו אותנו וידאגו לזה שאנחנו נגיע לארץ ישראל. אולי ההתחלה של זה זה הצהרת בלפור, שהגויים הכריזו שסוף סוף מגיע לעם ישראל בית לאומי, בית יהודי בארצו. אז אולי צפוי לנו עוד עתיד גדול, שהגויים עוד התחננו שאנחנו נעזוב את הגלות ונבוא לארץ ישראל. טוב, יש עד כאן? יופי. עכשיו, אם אתם זוכרות, אנחנו שאלנו שאלה כזאת. ראינו שאברהם אבינו עוזב את חרן, את ארצו, מולדתו ובית אביו, ובמסירות נפש הולך אחר השם, מגיע לארץ ישראל, מה הקדוש ברוך הוא מסדר לו פה? רעב כבד מאוד. וחז"ל אומרים שזה היה רעב שלא היה כדוגמתו בעולם. ואנשים מתו, ואברהם אבינו היה בסכנת מוות. ואז מה שאלנו על זה, אתם זוכרות? זו תורה וזו שכרה. למה מגיע לאברהם אבינו כזאת קבלת פנים? הוא הולך אחר השם בתמימות, לא מערער. מגיע רעב כבד. אי אפשר להישאר פה, צריך לרדת למצרים. זו תורה וזו שכרה. אז פה חשוב מאוד להניח את היסוד הזה, שאברהם ושרה הם לא אנשים פרטיים, כמוך וכמוני. לא. הם אבות האומה. זאת אומרת שהם יוצרי האומה. הם אלה שבונים את עם ישראל. אז זה בא להגיד שכל מסלול חייהם הוא בכלל לא נגזר מהצד הפרטי, אלא ממה שצריך להיות בעם ישראל. עם עם ישראל יש גזרה אלוקית שהם צריכים לרדת למצרים, ועם ישראל צריך להיווצר דווקא מתוך קור ההיתוך של מצרים, ואנחנו צריכים להשתעבד לפרעו, ואחר כך אנחנו גם צריכים לצאת ברכוש גדול. אז עכשיו אברהם ושרה צריכים לעבור את זה במיניאטורה. הם צריכים לחקוק את המציאות הזאת של הגלות והגאולה בגרעין האומה. למה אברהם אבינו צריך לרדת למצרים וששרה תשתעבד לפרעו, ואחר כך הם יצאו עם הרבה הרבה מתנות? כי זאת התוכנית של עם ישראל. עם ישראל צריך לרדת למצרים, ועם ישראל צריך להשתעבר, ופרעו צריך לחטוף 10 מכות, ואחר כך אנחנו צריכים לצאת ברכוש גדול. זה צריך עכשיו, המסלול הזה צריך להיחקק בגרעין האומה. אז זה שיש רעב, זה לא קשור בכלל למדרגה של אברהם אבינו. זה לא חשבון של שכר ועונש פרטיים. לאבות ולאימהות שלנו לא היו חיים פרטיים בכלל. כל מה שהם עשו, כל מה שקרה להם, זה הכל מצד בניין האומה. איך חז"ל אומרים את זה? תסתכלו במקור 3. רבי פנחס בשם רבי הושעיה רבא אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא וכבוש את הדרך לפני בניך. מה התפקיד שלך? לסלול את הדרך לבנים. ואתה מוצא שכל מה שכתוב באברהם כתוב בבנם. הנה, באברהם כתוב כי כבד הרעב בארץ. בישראל מה כתוב? שיעקב אבינו יורד למצרים והרעב כבד בארץ. באברהם כתוב והרגו אותי ואותך לחיו, יערכו את האישה, ישירו את הבעל. מה כתוב בעם ישראל? כל הבן הילוד היאור תשליחו וכל הבת תחיון. יש ממש חז"ל מוצאים הקבלה בין מה שקורה לאברהם ושרה למה שקורה בעם ישראל. באברהם אבינו כתיב ויהי כבוא אברהם מצרימה, ובישראל כתיב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. למה יש כורח אלוקי שעם ישראל יהיה בגלות וייווצר מתוך הגלות? זאת שאלה שאנחנו נעסוק בה כשנגיע לפרק של ברית בין הבתרים, ששם נגזרת גזרת הגלות, כי גר יהיה זרחה בארץ לא לאם. שם אנחנו נלמד למה. למה יש גזרה? למה יש כורח אלוקים שעם ישראל ייווצר מתוך חושך הגלות? אבל קודם כל צריך להבין שהחיים של אברהם ושרה ושל כל האבות שלנו בכלל, הם בכלל לא מתנהלים במישור הפרטי, בחשבון הרגיל של שכר ועונש, אלא מצד התפקיד של ייסוד האומה. בסדר? אבל אנחנו רואים את של אברהם אבינו, שאברהם אבינו גם מסתכל ככה על המציאות. הוא לא שואל, זו התורה וזו שכרה? תראה אותי ריבונו של עולם, כמה אני צדיק ותראה מה אתה מביא לי. לא. אברהם אבינו בכלל לא נמצא במקום הזה. איך רואים? תסתכלו. איך אברהם אבינו מתמודד עם כל הסיפור הזה של הרעב והצורך לרדת למצרים? תסתכלו בפסוק י"ב. דבר ראשון, אברהם אבינו פורס על השולחן את המציאות. מה המציאות? והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. זאת המציאות שאיתה אנחנו הולכים להתמודד. קודם כל, ראייה מפוקחת של המציאות. האבות והאימהות אומרים, לא אומרים, יהיה בסדר. לא, צריכים לקרוא את המפה. מי נגד מי? מה הולך לקרות? קודם כל, צריך לשים על השולחן את המציאות כפי שהיא. זה דבר ראשון. אחר כך, מה אברהם אבינו עושה? בהמשך, אמרינה אחותיה. איך מתמודדים עם המציאות הזאת? אז הסברנו למה הוא אומר לה אמרינה אחותיה, כי ככה הוא יכול להרוויח זמן, וזה גם בשבילה, אתם זוכרות שלמדנו? אז אחרי שקוראים את המפה, מחליטים מה עושים. אבל מה אחר כך? תסתכלו בפסוק י' ג' בפסוק... כן, בפסוק י' ג' אמרי לאחותי את, מה ההמשך? למען ייטב לי. זאת אומרת שאברהם אבינו ברור לו שהולכת לצמוח מכל הסיפור הקשה והרע הזה טובה, טובה. למען ייטב לי, ברור לי שהולכת פה לצמוח טובה מכל הסיפור הזה. וגם מה הטובה שצמחה? תסתכלו בפסוק ט"ז, מה הטובה שצמחה? נכון, ולאברהם היטיב בעבורה, והיו לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ומשפחות ואתונות וגמלים. נו באמת, זאת הטובה שצמחה? אז אנחנו עוד נרחיב על זה, מה זה הטובה שצמחה? אבל למעשה אברהם אבינו קיבל רכוש שהוא עכשיו מהווה את המצע הכלכלי לבניין האומה. אתם יודעות מה שזה עשה במציאות? אברהם אבינו לוקח את הרכוש מהמדינה הכי בזויה, הכי זולה, ארץ עזימה. ואנחנו נראה בהמשך שמה הוא עושה. התורה אומרת שאברהם אבינו כבד במקנה, בכסף ובזהב. מה הוא עושה עם זה? הולך עד בית אל. מה זה בית אל? בית המקדש. זאת אומרת שהוא לוקח את הרכוש מהדיוטה התחתונה ביותר והופך אותו להיות מה? מצא להשראת שכינה. אז מה הטובה הגדולה שצמחה בכל הירידה למצרים? עילוי החומר. ובואו נעשה רגע פרספקטיבה עתידית. ממה עם ישראל יבנה את המשכן במדבר? מאיפה היה לנו כסף וזהב לעשות ציפוי למזבח ועצים? מה? מאיפה הביאו? מאיפה היה להם? מיציאת מצרים, שעם ישראל יצא ברכוש גדול, ומהרכוש הגדול בנו את המשכן שהוא היה מצא להשראת שכינה. איפה זה התחיל? בירידה של אברהם אבינו למצרים, שפרעו היטיב לו בעבורה, והיה לו הרבה הרבה רכוש, בסיס להתפתחות כלכלית, ובשביל מה אברהם אבינו צריך את ההתפתחות הכלכלית? בשבילו? בשביל לייסד דומה. בשביל לחקוק בגרעין המציאות את האידיאל של קידוש החומר. מה זה קידוש החומר? זה לקחת את החומר במדרגה הנמוכה ולהעלות אותו עד בית אל, להיות מצא לשכינה. ואברהם אבינו כבר רואה שמכל הירידה למצרים הולכת לצמוח טובה גדולה. אז אברהם אבינו בכלל לא נמצא במקום של ההתחשבנות עם הקדוש ברוך הוא. תראה כמה אני צדיק ותראה... אברהם אבינו ברור לו שכל המציאויות המסובכות והקשות מיילדות, מצמיחות קומה של טובה מאוד גדולה. ואז תסתכלו במקור חמש. זאת הייתה השקפה של אברהם אבינו. במקור חמש, לפני שנראה את המקור הזה, חז"ל דורשים על הפסוק בתהילים. נתת לי רעך נס להתנוסס. אתם מכירות את הפסוק הזה? נתת לי רעך נס להתנוסס מפני קושת סלע. אז עכשיו חז"ל דורשים את הפסוק הזה בתהילים ואומרים, מה זה נתת לי רעך נס להתנוסס? מה זה להתנוסס? מה מתנוסס בלמה? דגל. אז עכשיו זה שנתת לי רעך נס זה דגל, דגל להתנוסס. אבל חז"ל דורשים נס ניסיון. שנס הכוונה ניסיון, ואז הם אומרים, למה הקדוש ברוך הוא נותן ניסיונות לאנשים צדיקים, השם צדיק יבחן, כדי להתנוסס, כדי להרים אותם למעלה. אז מסביר הכתב והקבלה, זה קצת יצירתי מדי להגיד שנס זה ניסיון.
אבל כאן הקבלה מסביר שמה השורש של ניסיון, והאלוקים ניסה את אברהם, מה השורש של ניסיון? נון סמך, נכון? מה השורש של להתנוסס? נסס. אז אומר כתב הקבלה, את ההל לא שומעים, נכון? ניסה, לא שומעים את ההל. סמך היא כפולה. אז עיקר השורש זה זה. עיקר השורש של ניסיון זה נס, ועיקר השורש של להתנוסס זה נס. אז יש גרעין משותף בין נס להתנוסס. ואז עכשיו נבין את מה שחז"ל אומרים במקור חמש. ניסיון אחר ניסיון, וגידולים אחר גידולים. זאת אומרת שכל המטרה של הניסיון זה לגדל אותנו. בשביל לנסותם בעולם. מה זה בשביל לנסותם בעולם? בשביל לגדלם בעולם כנס זה של ספינה. בכל כך למה? למה צריך כל כך הרבה ניסיונות? מפני קושת צלע. אומרים חז"ל, מה זה מפני קושת צלע? בשביל שתתקשט מידת הדין בעולם. מה הכוונה? מידת הדין זה קשיים, זה ניסיונות, זה פורנויות, זה צרות. אבל אם אנחנו רואים מה יוצא מזה, אז מתקשטת מידת הדין בעולם. אז רואים שכל מידת הדין שיש בעולם, מה המטרה שלה? לעזור לנו להתנוסס. לעזור לנו לגלות את התוכן הפנימי שעצור בנו. ובלעדי הנס הוא לא היה מתגלה. אתם מכירות דברים כאלה? שאנשים עוברים ניסיונות וזה מגביה אותם? זה מצמיח אותם, עד כדי כך שיש אנשים שמסוגלים להגיד שהצרה שהייתה להם זאת מתנה. אתם מכירות סיפורים כאלה? אז זה מה שחז"ל כאן אומרים, ניסיון אחר ניסיון, גידולים אחר גידולים. אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות. ואיך הוא התמודד עם הניסיונות? מה הוא חשב על זה? אוף! מה כמו שהוא רוצה ממני? למה הוא עושה לי זה? לא. למה ניתב לי? אברהם אבינו צופה את הטובה שבכל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא עליו. בסדר? יש עוד כאן שאלות? כן. לא, זה שיש לי ניסיון זה מכריח אותי למצוא בעצמי כוחות. זה מכריח אותי להגיע לתובנות חדשות. ואז זה מגדל אותי. הנס, הניסיון, הוא גורם לי להתנוסס, להיות במדרגה יותר גבוהה ממה שהייתי קודם.
אז כאילו ממש ניסיון
למשל לנס. כן,
כן. אבל מה הקשר של מידת
הדין? מידת הדין זה דבר לא נעים, נכון?
כן.
זה פורנות, זה צרות, זה מחלות, זה דברים לא נעימים. כדי שתתקשט מידת הדין, על ידי שאנחנו רואים איך הניסיון הרים אותנו, אז מידת הדין מתקשטת. אנחנו מבינים שמידת הדין באמת היא טובה. באמת היא מצמיחה בנו, מגלה בנו כוחות, מרוממת אותנו. אז מידת הדין מתקשטת. זאת הייתה ההסתכלות של אברהם אבינו. הוא נתקל עם מציאות קשה, הוא קורא את המציאות. הוא חושב איך צריכים להתמודד, אילו צעדים צריכים לנקוט באופן מעשי, ויחד עם זה כל הזמן מלווה אותו המחשבה שהולכת לצמוח מכאן טובה גדולה. בסדר? טוב, אז יש עוד שאלה אחת שלא ענינו עליה. אתם זוכרות שכשהתחלנו ללמוד אז ראינו שכשאנחנו מגיעים לפסוק למה ניתב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך, אז בהבנה הראשונה אפשר לחשוב שמה? שאברהם אבינו מתנהג בצורה אנוכית, הוא חושב רק על עצמו. אמרי לה אחותי את, למה ניתב לי, בשבילי? ומה איתה? לך לא אכפת לך שיקחו אותה? אם היא תגיד שהיא אחותך והיא פנויה, אז יקחו אותה ולא. אז ראינו שבמבט ראשון זה מצייר את אברהם אבינו בתמונה מאוד מזעזעת. אתם זוכרות שראינו את האלשך הקדוש שהוא אומר, ומי ישמע כדבר הזה ולא תצילנה שתי אוזניו? חס וחלילה מהפסוק הזה אפשר לחשוב שאברהם אבינו מעדיף את טובת עצמו מאשר את שלמותה ואושרה של שרה, נכון? אז כמובן שלמדנו והסברנו שזה לא. אבל נשארה השאלה, אבל למה את התורה מתנסחת בצורה בעייתית? למה את לא יכולה להגיד שאברהם אבינו אמר, למה ניתב לנו? זה כבר נשמע יותר טוב. למה התורה מתנסחת בצורה שמעלה את הרושם שחז וחלילה יש לאברהם אבינו איזשהו חיסרון מוסרי, שזה באמת מזעזע. בסדר? אז פה באמת אנחנו נכנסות לשאלה שצריך ללמוד בעמקות כדי לבנות בעצמנו עמוד שדרה של כל היחס לצורה שבה התורה מתנסחת. אז אנחנו רוצים ללמוד את התשובה לשאלה, מה הקריטריונים שעל פיהם התורה מתנסחת ממקור אחר. בסדר? תסתכלו בבקשה בבראשית א' כתבר. מה הבעיה בפסוק הזה? בראשית א' פסוק כתבר. תקראי את כל הפסוק.
ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם.
זה פסוק אבל?
לא.
כן, כן.
ויברא אלוקים את האדם בצלמנו, כדמותנו, ועבדו בדלת הים.
יופי. מה הבעיה בביטוי נעשה אדם? נכון, כאילו יש ריבוי אלוהויות. איך היה צריך להיות כתוב? אעשה, שהקדוש אומר, אעשה אדם, הקדוש הוא בורא את האדם. והתורה פה מתנסחת בצורה ששוללת את יסוד האחדות. אנחנו רואים שהשם אחד ושמו אחד ברא את העולם. אז איך התורה מתנסחת בלשון רבים? וחס וחלילה עכשיו יבואו כל הביקורת המקרא, כל הנוצרים, כל הכופרים, כל האפיקורסים, יגידו, אתם רואים? התורה שלכם שוללת בעצמה את האחדות. אז תראו מה רש"י אומר במקור שבע. אומר רש"י, נעשה אדם, אף על פי שלא סייעו המלאכים ביצירתו, קדוש הוא לא צריך את העזרה של המלאכים, ויש מקום למינים לרדות, המינים זה הנוצרים, זה האפיקורסים, ויש מקום למינים לרדות, לא נמנע הכתוב, הכתוב לא פוחד מהאפיקורסים, לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה, שיהיה הגדול נמלח ונוטל רשות מן הקטן. ואם כתב אעשה אדם ולא נעשה, לא למדנו שיהיה מדבר עם בית דינו אלא עם עצמו. אומר רש"י, אילו התורה הייתה כותבת אעשה בלשון יחיד, היינו מפספסים דבר ענק, והתורה לא מוכנה לפספס את הדבר הענק הזה. מה זה הדבר הענק? גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא לבדו בורא את האדם, אבל הוא מתנסח בצורה כזאת כאילו שלא רק הוא לבדו, כאילו שהוא מתייעץ עם המלאכים. זאת אומרת שאנחנו נפגשים פה עם מידת הענווה האלוקית. התורה רוצה להפגיש אותנו לא רק עם העובדה הטכנית שהשם אחד ברא את העולם, אלא מה זה אומר שהשם אחד ברא את העולם. השם אחד זו תכונה. עוד לפני שזה מספר, זאת תכונה. מה זה אחד? אחד בגימטריה זה אהבה. תעשו א', ח', ד', כמה זה יוצא בגימטריה? לא.
13.
תעשו אהבה בגימטריה, א', ה', ב', ה', גם 13. זאת אומרת שהתורה רוצה להפגיש אותנו עם מעיין האהבה והענווה שמשם נברא העולם. מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא לא איזה רודן, איזה מלך עריץ. הוא מקור הטוב, הוא מקור הענווה. ועולם שנברא מתוך מגמה של טוב, של ענווה, זה עולם שיש בו הרבה טוב. חסד השם מלאה הארץ. התורה רוצה להפגיש אותנו עם הענווה של הקדוש ברוך הוא ביסוד בריאת העולם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? שמה הוא צריך לברוא אדם? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא יצורים שהוא יטיב איתם, והוא ירומם אותם, והוא יעלה אותם. כל בריאת העולם וכל בריאת האדם נובעת מהמקור הנבטני הזה. אז אומר רש"י, אם התורה הייתה כותבת עשה, לא היינו נפגשים עם הענווה, עם התארה, עם האצילות המוסרית שממנה מתחיל העולם, אז לא היינו בכלל מבינים את החיים שלנו. לא היינו מבינים מאיפה זה מתחיל, ומה החיים שלנו צריכים לגלות בכלל. אז אומר רש"י, לא נמנע כתוב. התורה אומרת, יש לי מסר עצום להעביר. אז אם יבואו אנשים וירצו להסיק מסקנות הפוכות, זאת לא בעיה שלי. אומר רש"י בהמשך, ותשובת המינים כתב בצידו. ויברא אלוקים את האדם ולא כתב ויבראו. מה אומר רש"י? בפסוק הבא, התורה חזרה לעצמה. היא התנסחה בלשון יחיד. זאת אומרת, שלאורך כל התורה, הקדוש ברוך הוא מופיע בלשון יחיד. פעם אחת, התורה סתתה מהכלל. אז יש שתי אפשרויות. שאתה תבוא ותגיד, מה שיוצא מן הכלל, מלמד על הכלל כולו. אם התורה כתבה נעשה בלשון רבים, סימן שיש ריבוי אלוהיות. אבל יש אפשרות שנייה, שאתה תגיד, רגע, רגע. כל התורה זה אלוקים בלשון יחיד. אז מה התורה רצתה ללמד אותנו שהיא שינתה? ואז אתה מלא ענווה, והלב שלך פתוח לקלוט את המסר האלוקי. אבל אם אתה גאוותן, כל הגישה שלך לתורה זה להגיע למסקנות שאתה רוצה להגיע להם? אז זאת בעיה שלך, אומרת התורה. זאת לא בעיה שלי. התורה לא תשנה, התורה לא תסתה מהמטרות שלה בגלל אנשים שוטים שירצו להפוך את הקערה על פיה ולקחת איזה יוצא מן הכלל ולצבוע בצבע אחר את כל הכלל כולו. אתם מבינות? לתורה יש קריטריונים, היא לא... התורה מזמינה א', גישה לתורה, התורה מזמינה עמלה של תורה. לקרוא את התורה זה לא ככה, לקרוא עיתון ולהגיע למסקנות שאתה רוצה. לימוד תורה זה קודם כל עמלה של תורה, אבל עוד לפני העמל יש גישה לתורה. אתם יודעות מה הגישה לתורה? חז"ל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. מה הכוונה? יכול להיות אדם שניגש לתורה, התורה תהיה בשבילו סם מוות, כללה. היא תוביל אותו למקומות, לתאומות הכי עמוקים. ואדם יכול לגשת לתורה והיא תהפך לו לסם חיים. היא תצמיח אותו עד בלי די. במה זה תלוי? בזכו. זכו, נעשית לו סם חיים, לא זכו, נעשית לו סם מוות. מה זה, זכייה בפייס? לא, זכו זה מלשון זוך. זיקחו את עצמם לפני שניגשו לתורה. אדם מתמלא ענווה לפני שהוא ניגש לתורה, הוא מלא ענווה לשמוע את מה שהשם רוצה להשמיע לו, או שהוא רוצה לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע. בזה תלוי אם התורה תהיה סם חיים או סם מוות. אומרים חז"ל שמי שמשים עצמו כמדבר, רגע, לא, איך זה כתוב? שנייה אחת. אני לא זוכרת בדיוק את הלשון, אבל יש מחזה דבר כזה, שאין התורה נקנית אלא למי שמשים עצמו כמדבר, שנאמר הוא ממדבר מתנה. מה הכוונה? מה זה מדבר? מה זה אדם שמשים את עצמו כמדבר? מה זה לעשות את עצמי כמדבר? שאין בו כלום. במדבר אין חיים, אין צמחייה, אין עצים, הכל יבש, נכון? אם אתה ניגש לתורה מתוך הנבא, מי אני, מה אני מול הגודל האלוקי האינסופי, נעשית לו שם חיים. אבל אם אתה בא מתוך גאווה, אתה לא יכול לקלוט את המסרים הענוותניים של התורה. אז אומרת התורה, סליחה, זה לא בעיה שלי. לי יש מסר. אם אתה תקלוט אותו או לא, זה אני מצפה ממך, לעמל המוסרי שלך. בסדר? זה הקריטריון של התורה. לתורה יש מטרות, יש מסרים חזקים שהיא רוצה להעביר אותנו, ללמד אותנו. הבנתם את היסוד הזה? איך זה עכשיו עוזר לנו להבין את למה ניתב לי בעבורי? בסדר? התורה רצתה ללמד אותנו שיש אדם צדיק, קדוש עליון, שקוראים לו אברהם אבינו. והוא כל כך קדוש ונקי מכל צד אנוכי פרטי, שהוא יכול להגיד למה ניתב לי, ואין בזה שום צד אנוכי. למה? כי למדנו שאברהם אבינו הוא בריאה חדשה. אתם זוכרות שלמדנו את זה? שכל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם אבינו מהעבר השני. אברהם אבינו זה אישיות בעלת קטגוריה שונה בתכלית מכל האנושות כולה. במה? שהוא צדיק כללי. זה צדיק כללי. כל מה שהוא עושה וחושב זה איך להרים את העולם, לגלות את כבוד השם שבו. זה מה שמעניין אותו, מהבוקר עד הערב. אז תסתכלו, תלמדו על אברהם אבינו מההתחלה. מה זה ואשך לגוי גדול? למה הקדוש ברוך הוא בחר ממנו, שהוא ממנו יהיה גוי גדול, שהוא יביא ברכה לכל האנושות? דווקא הוא ראוי להביא ברכה לאנושות. תלמדו על אברהם אבינו מהעקדת יצחק. מי זה אברהם אבינו של עקדת יצחק? אברהם אבינו של עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו לקחת לא רק את יצחק ולעקוד אותו, אלא לעקוד את יצחק זה לעקוד את כל האידיאל שבשבילו הוא חי. שמה אברהם אבינו חי בעולם? בשביל להצמיח גוי גדול, בשביל להגשים את הייעוד האלוקי. אבל אם הוא יעלה את יצחק לעולה, לא יהיה עם ישראל, לא יהיה גוי גדול. כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא כביכול מוציא לו את הרוח מהמפרשים. ואברהם אבינו הולך אחר השם, לא מערער אחר מידותיו, לא שואב שאלות, אבל אתה אמרת לי שביצחק יקרה, לא, כולו התבטלות כלפי רצון השם. תבינו, אברהם אבינו זה אדם שנקי מאנוכיות. תקראו עליו לפני, תקראו אחריו, תלמדו אחרי, ומתוך זה תלמדו את למה ניתב לי בעבורך. אנחנו לא מוציאים, לא תולשים פסוק ומפרשים אותו בפני עצמו. אנחנו מפרשים כל פסוק מתוך ההקשר הכללי. לכן הרב צבי יהודה היה תמיד רגיל להגיד, להביא את הפסוק שתורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה תמימה? שלמה. אם אתה קורא את המכלול, אתה לומד אותה כיצירה שלמה, זה משיב את הנפש, זה מרגיע. אבל אם אתה קורא אותה לחתיכות, אז זה לא יכול להשיב את הנפש. עכשיו אני רוצה להוכיח לכם את זה בצורה מאוד בולטת, שזה המסר שהתורה רצתה פה ללמד אותנו על אברהם אבינו. הקדוש הוא רוצה להגיד, תקשיבו, יש לי בעולמי אדם שהוא יכול להגיד למה ניתב לי, ואין בזה שום פרטיות. אין בזה שום אנוכיות. ראיה גדולה לזה, תסתכלו, אנחנו קופצים רגע לפרק תתבר. כן, לפרק תתבר. בואו נעשה את זה מהר מהר, כי הזמן שלנו מתקצר. כתוב ככה, אחר הדברים האלה, יש לכם פרק תתבר? היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכרך הרבה מאוד. עכשיו תקשיבו מה אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי ודמשק אליעזר, ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. דיבורים קשים, נכון? אברהם בינו כי בכל בא בטרוניות. לקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי? במילים שלנו, מה שווה כל מה שאתה נותן לי אם אין לי זרע, אם אין לי בן, אם אני הולך ערירי? ואברהם בינו בא בטענות, אין לי לא נתת זרע, מה קורה פה? איפה ההבטחות שלך? דיבור מאוד קשה, נכון? אומרים חז"ל, בואו תלמדו איך צריך ללמוד את זה. אומרים חז"ל, מה כתוב? ויאמר אברהם, אדוני אלוהים. אברהם אבינו לא אומר רק השם, הוא נוקט לשון אדנות. אומרים חז"ל שאברהם אבינו היה הראשון בהיסטוריה שפנה לקדוש ברוך הוא בלשון אדנות. מי חידש את מטבע הלשון הזאת? אדוני, כלפי הקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו. הוא הראשון. אז אומר הרב הירש, מה זה אומר לנו על אברהם אבינו? שהוא קורא לקדוש ברוך הוא אדון. מה זה אומר? אני חושבת שהבאתי לכם את זה במקורות. אפשר רגע את המקורות? כן. הנה, תסתכלו. במקור 2, אומר הרב הירש, את רוצה רגע לקרוא את זה?
כן. אברהם היה הראשון שקראו להשם אדון. שם אדנות נזכר תמיד בפי עבד השם ונביא. אדם העובד את השם והוא כלי שרת בידי השם, הרי הוא קורא להשם אדון.
נו, מה זה אומר שאברהם אבינו קורא לקדוש ברוך הוא אדון? זה אומר שהוא מה? מרגיש עבד. אז אומר הרב הירש, זה שופך אור על כל מה שאברהם אבינו אומר. זאת אומרת, כל מה שהוא רוצה בן, זה בשבילו. זה מצד שהוא עבד השם. הוא רוצה להגשים את הרצון האלוקי. ומה הרצון האלוקי? הרצון האלוקי זה בעזך לבוא גדול. שיהיה ממני עם, שיביא ברכה לכל האנושות. אז אם אין לי זרע, לי אין זרע? לי אין המשכיות בעולם? למי אין המשכיות? לשם השם, להופעת שם השם. וככה אומרים חז"ל, יש שם את חז"ל גם. במקור אחד. תסתכלו, מה אומרים חז"ל במקור אחד? השם אלוקים מה תיתן לי? כן, תקרא.
אמר לפניו אברהם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולמים, עתיד אני להעמיד בנים ולהכריסך.
שמעתם מה אומרים חז"ל? אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, אם יהיו לי בנים שהם לא ילכו בדרך השם, אל תיתן לי בנים, לא רוצה בנים. זאת אומרת שכל מה שאברהם אבינו רוצה בנים זה בשביל הופעת שם השם בעולם, ואם זה לא יהיה, מעדיף להישאר ערירי. אבל נשאלת השאלה, איך חז"ל הגיעו למסקנה הזאת? כי כתוב, ואנוכי הולך ערירי. אז מה פתאום חז"ל אומרים, מוטב לי, ואנוכי הולך ערירי? כאילו חז"ל משנים את המשמעות, נכון? אבל חז"ל שמעו מה הקדים את דברי אברהם. מה הקדים? מטבע הלשון, לשון אדנות. עכשיו תראו, יש עוד איזה חידוש מדהים. אברהם אבינו לא אומר, ואני הולך ערירי. אלא ואנוכי. ויש הבדל בתורה בין אני ואנוכי. מה ההבדל? מסביר הכתב הקבלה. איפה הוא מסביר את זה? על הפסוק אנוכי אסב בחוריך. שם הוא מסביר את ההבדל בין אני ואנוכי. ואז הוא שואל ככה, מה ההבדל אם אני אומרת אני יושבת, או שאני אומרת אנוכי יושבת? מה אתם אומרות? מה ההבדל? מה ההבדל בין אני יושבת לבין אנוכי יושבת? טוב, אני אעזור לכם.
מה?
זה נשמע חושב
יותר מחובר.
למה? כי אנוכי זה אני ורק אני יושבת. וכולם הולכות, כולם עומדות. אבל אם אני אומרת אני יושבת, זה לא אני ורק אני. זה בא לשלול פעולה. אני יושבת ולא עומדת. זאת אומרת, אני זה בא לשלול פעולה או מצב. כשאני אומרת אני יושבת, אני מתכוונת שאני יושבת ולא פועלת פעולה אחרת, ולא עומדת ולא הולכת. אבל כשאני אומרת אנוכי יושבת, אני מתכוונת שאני ורק אני יושבת וכולם עומדים. זה בא לשלול גוף אחר. מבינות? בואו תכניסו את זה רגע ואז נבין מה זה אומר ואנוכי הולך אבי. עוד פעם, אני זה בא לשלול פעולה או מצב. אנוכי זה בא לשלול גוף. יש? עכשיו, אילו אברהם אבינו היה אומר, ואנוכי הולך ערירי, סליחה, ואני הולך ערירי. זאת אומרת שהוא היה בוכה על מה? על זה שהוא ערירי ולא אבא לילדים. זאת אומרת, אילו אברהם אבינו היה אומר, ואני הולך ערירי, זאת אומרת שמה שכואב לו זה שאין לו ילדים, נכון? אבל אם אברהם אבינו אומר, ואנוכי הולך ערירי, זאת אומרת, אני ורק אני, ריבונו של עולם, תראה מה קורה פה בעולם. כולם יולדים, בלי בעיה. ורק אני, שאמרת לי שממני יצא זרע וגוי גדול, דווקא אני תקוע. אז על מה הוא בוכה? על חילול השם. חילול השם. כולם יולדים בלי בעיה. אבל אני שבחרת בי להקים את עם ישראל, אני לא יולד. זה חילול השם. זאת אומרת, שלומדים תורה לעומק, מבינים שכשאברהם אבינו אומר, ואנוכי הולך ערירי, מי הולך ערירי? מי? הקדוש ברוך הוא. אם לי אין זרע, זאת בעיה שלי, זאת בעיה שלך, ריבונו של עולם. אין המשך לרצונך, לדברך, להופעת שמך בעולם. אז למה הבאתי את זה? כי אנחנו רואים שכשאברהם אבינו מדבר על עצמו, הן לי לא נתת זרע, ואנוכי, מה זה אני? מה זה אנוכי? זה אני? זה העולם. העולם הולך ערירי. הקדוש ברוך הוא, שם השם הולך ערירי. זה מה שרצתה התורה ללמד אותנו בלמען ניטב לי בעבורך. אני לא פוחדת ממה שיגידו. מי שרוצה להגיד על אברהם אבינו שיש לו טובת הנאה פרטית, הוא לא התחיל לדגדג בכלל, להתקרב בכלל, להבין מי זה אברהם אבינו. יש אדם בעולמי שכל מה שיש בו נקי לגמרי מכל הופעה של פרטיות. למה זה כל כך קשה? אתם יודעות, אני ישבתי פעם בשיעור, שמעתי שיעור על הפרק הזה, עשו מאברהם אבינו סחבה לרצפה, פשוט נורא בעיות. מאיפה זה בא? זה רחמנות. זה רחמנות על אנשים שהם לא מסוגלים להבין שיש מדרגות כאלה, וזה לא כל כך רחוק. תקשיבו, בדור שלנו זכינו להיפגש עם אישיות כמו רבריה לוין, זכר צדיק לברכה, ויש עדויות ויש סיפורים, וכולם מכירות את הסיפור, שכשכאבה לאשתו הרגל הוא הלך לרופא ואמר, כואבת לנו. זה היה משחק? לא, ככה הוא חי. שהוא ואשתו זה דבר אחד. אין רבריה לוין לבד. יש אנחנו ביחד. אז אני אומרת, אם יש בדור שלנו אנשים כאלה, בואו נכפיל את זה פי מיליארד ונקבל את אברהם אבינו, שהוא היה שיא הכלליות, אב המון גויים, הוא כולל בתוכו את כל הגויים כולם. אתם יודעות שמסופר על הרב צבי יהודה, שהוא הרי נפטר כשמסרו את ימית, את חבל סיני, בדיוק אז, ממש לפני הגירוש, לפני הפינוי של סיני, נפטר הרב צבי יהודה. וכולם אמרו שכשחותכים חלקים בארץ ישראל, זה כמו שחותכים איברים בגוף של הרב צבי יהודה והוא מת. פשוט לא יכול. זה, כשחותכים חלקים מארץ ישראל, הרב צבי יהודה לא יכול להחזיק מעמד. זה כאילו שקורטים איברים. אז אתה יכול להגיד שאנשים מדברים ככה. אבל הרב צבי יהודה מעיד על עצמו במזמור יוטט. אם אתם, מזמור יוטט זה לפני מלחמת ששת הימים, שהרב צבי יהודה כבר ממש ניבא שזה מה שהולך להיות, והוא צעק, איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו? אז שמה הוא אומר שבכ"ט בנובמבר, כשהכריזו על מדינת ישראל, אבל על תוכנית החלוקה, שאנחנו נקבל רק חלק מאוד קטן בחלקה המערבי של ארץ ישראל, אז הרב ציודה מעיד על עצמו שהוא היה קשה לו לשמוח, והוא הרגיש חתוך וגזור לגזרים. זה דברים כתובים. זאת אומרת, הרב ציודה מעיד על עצמו שכשנתנו לנו את תוכנית החלוקה, אז החלוקה של ארץ ישראל קראה בו, בנפש. זאת אומרת, יש אנשים, צדיקים עליונים, שהם כל כך חיים את המימד הכללי, אבל יש אנשים כל כך מסכנים, מסכנים, שהם לא יכולים להבין שיש בעולם שלנו מדרגות עליונות, והם כל כך חיים את הכאן ואת העכשיו בצורה רדודה, והם יגידו על אברהם אבינו דברים נוראים. למה? כי הם מנותקים מעולם אידיאלי, מעולם טהור, מענוותנותו של הקדוש ברוך הוא.
אז איך מגיעים בעצם למדרגה הזאת של המנחה
הגיעות, לא המנחה הגיעות? על ידי לימוד תורה. להבין מי זה עם ישראל, מה המעלה שלנו, מהי סגולתנו, מהו יהודנו. ככל שהחיים שלנו מלאים בתכנים האלה, זה בונה בנו את הצד הזה. את הצד הכללי הזה.
הרבנים?
כן. ישמעאל זה חלק ממהלך תיקונו של עולם. אי אפשר שמיד יצחק ייוולד. צריך להכשיר את הקרקע. אבל זה דבר שצריך ללמוד אותו. אנחנו נגיע, זה בפרק ט"ז. בעזרת השם אנחנו בדרך כלל מספיקים במהלך השנה ללמוד את זה. כן. אבל העולם עובר תהליך. וביעקב אבינו כבר כל הבנים שלו צדיקים טהורים. אבל באברהם עדיין יש את ישמעאל, וביצחק עדיין יש את עשיו. זה אומר שהעולם עוד לא התנקה מהרשעות, וככל שהעולם מתקדם בתהליך ההיסטורי שלו, אז הוא יותר יותר הולך ומתנקה, עד שנולד עם ישראל 12 שבטים שכולם שבטיה, וכולם רואים שהם זרע ברך השם. אבל זה לא לחיצת כפתור. העולם עובר תהליך ניסיונות והזדקחויות, ומתוך זה, אבל אנחנו גם נלמד שלידת ישמעאל היא הייתה הכנה ללידת יצחק, אבל זה דברים שצריכים ללמוד אותם. טוב, זהו? טוב, יישר כוח.